שעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצא בת קול ואמרה, מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? מי גילה לעם ישראל את הסוד שהמלאכים משתמשים בו, דהיינו שמקדימים קודם נעשה ואחר כך נשמע? שנאמר, איפה רואים שהמלאכים משתמשים בדרך הזו? ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. אז מה רואים את סדר הדברים על המלאכים? ברישה עושי ועד הלשמוע. שקודם כתוב על המלאכים שהם עושי, ואחר כך כתוב לשמוע, שזה אומר מקדימים נעשה לנשמע. להבין עניין זה, כדי להבין את המעלה הנפלאה בהקדמת נעשה לנשמע, צריך מתחילה להבין עניין מתן תורה. מה התחדש במתן תורה? ולא כבר קיים אברהם אבינו עליו השלום את כל התורה עד שלא ניתנה. איפה רואים שאברהם אבינו קיים את הכל? כמו שכתוב, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. ומה הם ארבעת הביטויים עליו? הוא פירט ד' דברים. משמרתי, מה מרמז המילה משמרתי? שאברהם אבינו שמר, אילו מצוות לא תעשה. בפשטות מצוות לא תעשה, איך מקיימים אותה? על די ששומרים, שומרים לא לעבוד. מצוותיי, אילו מצוות עשה. זאת אומרת שאברהם אבינו קיים גם מצוות לא תעשה וגם מצוות עשה. מה שכתוב שני הביטויים הנוספים, חוקותיי ותורותיי, אילו בחינת פנימיות של מצוות עשה ולא תעשה. על כל פנים, אברהם אבינו כשלעצמו קיים את הכל באופן פיזי, באופן פנימי, והוא לא עשה את זה רק לעצמו, אלא הוא כמו שכתוב למען אשר יצווה את בניו וגומר. זאת אומרת שאברהם אבינו גם הדריך וחינך את הילדים שלו בעניין הזה. והרי הייתה התורה ירושה להם אבותיהם, אז אם התורה הייתה ירושה והכירו את התורה, אז מה בעצם התחדש במתן תורה? גם שאלה נוספת הוא שואל, להבין עניין ירידת השם על הר סיני בקולות וברקים בעשרת הדיברות. התורה מספרת לנו שהמעמד הזה של עשרת הדיברות היה עם הרבה קולות וברקים. ועל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתה. זאת אומרת שעשרת הדיברות היו דברים נפלאים ביותר. זה גרם לפרחה נשמתן, זה היה בקולות וברקים, אבל בפועל הוא מכתיב בעון. מה כתוב בעשרת הדיברות? לא תרצח, לא תנף, שהם דברים פשוטים, שגם שכל אנושי מחייבן. אז אם הם דברים כאלו פשוטים, אז למה זה היה צריך להינתן בקולות וברקים, ועד כדי שפרחה נשמתה? אז צריך להבין כאן באופן פנימי את כל המשמעות של התורה, שאנחנו מקיימים אותה כאן בעולם הזה. יובן כל זה, כדי להבין את זה, בהקדים מה שכתוב במשנה תורה אחר עשרת הדיברות. ידוע שסיפור מתן תורה כתוב בתורה פעמיים. כתוב בספר שמות על סדר המאורעות לפי סדר השנים. כתוב פעם שנייה במשנה תורה בספר דברים, כשמשה רבינו חוזר על כל העניינים פעם נוספת. אז בספר דברים, אחרי שהתורה מספרת בפרשת ויתחנן על עשרת הדיברות, כתוב בפסוק, כי שלחה בנך מחר לאמור מה העדות וגומר, שילד ישאל על התורה, על המצוות, מה העדות והחוקים המשפטיים וכו'. אמרת לבנך, תענה לו תשובה. מה תענה לו? שויצבנו השם לעשות את כל החוקים האלה, מה המטרה, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל המצוות, הכל זה להירא את השם. כל זה בשביל שיהיה עניין של יראת שמיים. אז כאן בשאלה והתשובה של אותו בן תמון כל הסוד של מתן תורה, וזה גם יוביל אותנו לענות על השאלות שאיתו הוא פתח את המאמר. מי הוא הבן ששואל את השאלה הזו? והוא שאלת בן חכם. אנחנו יודעים בהגדה של פסח מזכירים שיש ארבעה בנים. השאלה הספציפית הזו זה שהעילה שהבן החכם שואל. כמו שכתוב בירושלמי. מה התוכן השאלה? השאלה היא כזו. פיות כיני כלל כל המצוות לא שייך אל הנשמה. הרי הנשמה כפי שהיא בעולם הנשמות, אין לה שום שייכות לכל המצוות. רק בהיותה מלובשת תוך הגוף הגשמי. כשהנשמה יורדת לגוף גשמי. והגוף הגשמי, מכיוון שהוא גשמי, אשר מצאו רעות רבות. הגוף הגשמי מושך את האדם להרבה עניינים בלתי רצויים. ועליו שייך הציווי, סומרה. עכשיו כשהנשמה בתוך גוף גשמי, אפשר להגיד לו, אתה צריך לסור, מאותם דברים רעים שהגוף מושך אותה, מושך אותך לשם. שהגוף נמשך אחר. אותו דבר, ועשה טוב בקיום מצוות עשה, שהמצוות עשה בגשמיות, אפשר לקיים רק בגוף. המצוות מעשיות בגשמיות, כמו ציצית ותפילין, ושופר וסוכה ולולה ודומה, שאין כן הנשמה לעצמה, בטרם ירידתה לעולם הזה להתלבש בגוף, אבל הנשמה כפי שהיא הייתה למעלה, לפני שהיא התלבשה בגוף גשמי, לא הייתה צריכה לכך. כמובן לא הייתה צריכה, לא את המצוות לא תעשה, כי נשמה למעלה אין לה עניינים של רע, אז אין לה ממה להימנע, והיא גם לא צריכה את המצוות עושה, היא גם לא יכולה לקיים דברים גשמיים, כי היא נמצאת למעלה. יוצא עם כך שכל התורה והמצוות ניתנו כאילו בגלל שהנשמה ירדה למטה, אז לכן נתנו לתורה במצוות גשמיים. אבל אילו הנשמה הייתה נשארת למעלה, לכאורה לא הייתה זקוקה לכל זה. שאלת עם ככה שאלה, וזה שואל הבן חכם, ואם כן, למה זה ירדה הנשמה כל כך להתלבש בגוף גשמי בשביל קיום מצוות מעשיות? בשביל מה נשמה ירדה לגוף? ועכשיו שירדה לגוף גשמי, אז יש לה שייכות לעניינים גשמיים? ועכשיו שיש לה שייכות לעניינים גשמיים, אז היא צריכה לקיים מצוות גשמיות. חורה הייתה יכולה להישאר למעלה, ולא היה לה שייכות לעניינים גשמיים. ומילא גם לא הייתה צריכה את המצוות. ואם כן, למה זה ירדה לנשמה כל כך? להתלבש בגוף גשמי, בשביל קיום מצוות מעשיות, ומה יתרון לה בכל העמלה? מה התועלת בכל העמל הזה, שידע למטה, אתה נשארת למעלה, היה אולי טוב יותר. על זה תירץ לנו הכתוב. זה העונים לבן חכם. ובמשפט אחד מה אומרים לו? כי תחליט כל המצוות כדי להירא את השם. כאן יבוא ביור ארוך, שמסקנת הדברים תהיה, שנשמה כפי שהיא למעלה, למרות שהיא רוחנית, ואין לה שייכות לעניינים גשמיים, אף על פי כן, היא לא מגיעה למעלה האמיתית, להתקשרות וההתחברות שלה לאלוקות, רק כשהיא יורדת למטה בגוף גשמי. זאת אומרת, התורה והמצוות, זה לא ניתן, כי אם היא כבר ירדה, אז ניתן לתורה והמצוות. להפך, תורה והמצוות ניתנו כמטרה, כל הירידה היא בשביל התורה והמצוות. יש מעלה אדירה, תורה ומצוות כפי שמקיימים אותה כאן למטה, ובשביל זה היה שווה כל הירידה. אז כדי להבין את זה, אז הוא מקדים הקדמה ארוכה בשני אופנים, שתי דרגות של החיות האלוקית ששייכת לבריאה, צד אחד חיות אלוקית מצומצמת, ששייכת לבריאה, ויש חיות אלוקית עליונה שהיא למעלה משייכות לבריאה. הוא אומר כך, בימר העניין, הנה הכתיב, ידעו מה שכתוב בספר דברי הימים, אומרים את זה בתפילה כל יום, לך השם הגדולה. לגומר, מביאים שם את כל הרשימה של המידות, מכנים את הקדוש ברוך הוא ואומרים, שלך השם הגדולה, מידת הגדולה בתהילה אליך. מה זה נקרא מידת הגדולה? כי מה שהקדוש ברוך הוא נקרא גדול, מתי הקדוש ברוך הוא מקבל את הכינוי הזה שהוא גדול? כמו שכתוב, אפרים שהקדוש ברוך הוא נקרא גדול, כתוב הפסוק, גדול השם הוא מעולל מאוד. אז מתי שייך הכינוי הזה גדול? אמרו מזל, מתי נקרא גדול, מתי שייך לכנות את הקדוש ברוך הוא בכינוי הזה גדול, כשהוא בעיר אלוקינו, כשמצמצם את עצמו לדרגה, למצב שנקרא עיר אלוקינו, כפי שיסביר מיד מה זה נקרא עיר אלוקינו, רק ביחס לירידה והצמצום, מצב הזה שנקרא עיר אלוקינו, שם אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא גדול. פירוש, אז הוא מפרט את זה. כי מה שנקרא גדול, זה שקוראים לקדוש ברוך הוא גדול. ומה המשמעות של הביטוי גדול? על השם גדולתו, שמתפשט מריש כל דרגים, עד סוף כל דרגים. הגדולה שלו, שהוא נמצא מהנקודה הכי עליונה, עד הנקודה הכי תחתונה, להוות מעין ליש, כל הנאצלים ונבראים וכו'. היינו לברוא את כל סדר ההשתלשלות, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה וכן הלאה. ולהחיותם ולקיימם, לתת חיות ואנרגיה פנימית לכל נברא ונברא, כדכתיב, כמו שהפסוק מתאר, אתה עשית את השמיים, ואתה מחיה את כולם. זאת אומרת, יש כאן בהחלט כוח אלוקי שמצמצם את עצמו, קדוש ברוך הוא, כדי לעבוד את כל העולמות. וכמה ריבו רבבות עולמות תלוי במאמרו, כמו שכתוב, יש מספר לגדודיו, אז הכוח הזה שמצמצם את עצמו, כל סדר ההשתלשלות שזה ריבו רבבות דרגות, הנה מידה גדולה זו, הגדלות הזו, שהוא מתפשט מהאור, מהנקודה הכי עליונה, עד הכי תחתונה, אינה נחשבת ואינה נקראת בשם גדולה כלל. ביחס לעצמותו של הבורא, בכלל אין לזה ערך. אין מקום לקרוא לזה גדולה. ביחס לעצמותו של הבורא, כיוון שכל הבריאה היא יין ואפס, אז אין גדולה, אין רבותה בריבוי העולמות הללו. אלא ביחס למי אפשר לקרוא לו גדול, בהתאבות, כוח הפועל בנפעל, על ידי 10 מאמרות בצירופי אותיות. ביחס לצמצום האלוקי, ביחס לכוח שמצטמצם 10 מאמרות, ונהיה מזה צירופי אותיות, ומצירופי אותיות נהיו הנבראים, ויש ריבוי נבראים כי יש ריבוי צירופים. ביחס לדרגה הזו שמצטמצמת ויורדת לבריאה, אז באמת זו גדולה מאוד מאוד עוצמתית, להוות כל כך הרבה נבראים רבים ושונים. והצמצום הזה לאותיות נקרא עיר אלוקינו. למה? והנה, האותיות נקראים אבנים. ידוע, כתוב ספר יצירה, שאותיות נקראים אבנים. והצירופים, שמצרפים כמה אותיות ביחד, נקראו בתים, כמו בגשמיות. איך נהיה בית? שמצרפים כמה אבנים, שמים אותם אחד על השני בצורה מסודרת, נהיה בית. ככה שלוקחים כמה אותיות, מצרפים אותם בצירוף מסוים, אז המילה, המשפט שנוצר זה בית. כמו שכתוב בספר יצירה, שני אבנים בונות שתי בתים. אם לוקחים שני אבנים, דיין לוקחים שני אותיות, אז אפשר לבנות שתי בתים. למשל, אם ניקח את האותיות א' וב', אז אפשר לבנות כאן בית אחד שיהיה לזה משמעות אב, א' לפני הבית, יהיה לזה משמעות בא, ב' לפני א', שתי משמעויות שונות. זה אותם שני אבנים, אותם אותיות, אבל אפשר לבנות בהם שתי בתים. ככה, ככל שיש יותר אבנים, אפשר לעשות יותר בתים, יותר צירופים. ובכל צירוף זה אנרגיה לבריאה אחרת. בכלליות כל הצירופים יחד, שמזה נבראו כל הנבראים כולם, נקרא בשם יצירה. זה נקרא, סליחה, נקרא בשם עיר. זה נקרא עיר, עיר אלוקים. וזהו, נחזור למאמר הזל שהבאנו קודם. אי מתי נקרא גדול? ביחס לאיזה דרגה אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא שהוא גדול? כשהוא בעיר אלוקינו, כשהוא מצמצם את עצמו. לאותו כוח שנקרא עיר אלוקינו, שזה מראה שיש כאן ריבוי צמצומים, ריבוי אותיות, ריבוי בתים. ביחס לדרגה הזו של הצמצום, אפשר לומר שהכוח הזה הוא גדול, הוא גדול בכך שהוא מריש כל דרגין, עד סוף כל דרגין. אבל לגבי קודש הבריך הוא בכבודו בעצמו, אבל אם אתה רוצה לדבר לא ביחס לכוח המצטמצם, אלא לגבי קודש הבריך הוא בכבודו בעצמו כפי שהוא למעלה מהצמצום, אינו נקרא בשם גדול כלל. אז כל הבריאה כולה, עם כל הפרטים שבה, עם כל הריבו רבבות עולמות שבה, אין להם שום גדלות ביחס לבורא. אי אפשר לשבח אותו על כל זה, כי הכל הרי עין ואפס. כי אני השם לא שניתי כתיב. הרי הבריאה לא עשתה בו שום שינוי. ואתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא לאחר שנברא העולם. אז במילא, במקום שאתה מוצא גדולתו, איפה שאתה מדבר על הגדולה שלו, שם אתה מוצא ענוותנותו. זה הענווה שלו, זה הצמצום שלו. יחס לצמצום שלו, כשהוא מצטמצם, לרדת, לסדר השתלשלות, אני יכול להתפעל מהגדולה שלו. אבל ביחס לעצמו, אין שום ערך לשום דבר. כי נשגב שמו לבדו. רק מה יורד על הבריאה, רק הודו על ארץ ושמיים. פירוש עוד וזיו לבד, שמתגלה בחינת מציאות התפשטותו, לא מהותו. המהות האלוקית לא מתגלת בבריאה. הבריאה לא כלי בכלל למהות האלוקית. ביחס למהות האלוקית, הבריאה היא עין ואפס. מה מתגלה על הבריאה? מה מחיה את הבריאה? רק הזיו. כי ולגדולתו עם חקר כתיב. וזהו, זה הפירוש לך, השם הגדולה, שעם זה הוא פתח. שמידת גדולה זו, בטל אליך. מידת הגדולה, זה שקוראים לו גדול, שקוראים לו גדול, מתכוונים לריבוי הנבראים והצמצומים, כל העולמות, זה לך, זה הכל בטל אליך. ואינה עולה בשם כלל. אי אפשר בכלל לחנות את זה בשום מציאות ושום שם, ביחס לעצמותו של הבורא. הכל בעצם עין ואפס ממש ביחס אליו.